מועד קטן, דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, באמיני רבי יוחנן משמואל. רבי יוחנן שאל שאלה את שמואל, הרי הם מעולם לא נפגשו. הגמרא מספרת במסכת חולין דף צדיק ה' ש רבי יוחנן היה שולח מפעם לפעם מכתבים לגדול הדור בבבל רב, ותמיד הוא היה כותב לקדם רבינו שבבבל, לכבוד רבינו שבבבל. עד לאותו יום שרב הסתלק לבית עולמו ושמואל התחיל להנהיג את העם בבבל. מאז והלאה, רבי יוחנן, כשהוא שלח מכתב, הוא לא כתב לכבוד רבינו שבבבל, אלא לכבוד חברינו שבבבל. גם כשפעם אחת שמואל שלח לפני רבי יוחנן בארץ ישראל את החישוב של כל השנים, מתי אמור להיות שנה מעוברת של 13 חודשים, מתי שנה פשוטה של 12 חודשים, איזה חודש אמור להיות של 29 יום, איזה חודש אמור להיות של 30 יום, הוא עשה לו את החשבון למשך 60 שנה קדימה, בלי שהיה לו מה שיש לנו היום, לוח שנה. עשה לו את החשבון לבד. ועדיין רבי יוחנן לא קיבל לקרוא לשמואל, רבינו שמואל. עדיין המשיך לקרוא לו לכבוד חברינו שבבבל. המעמד של שמואל עלה בעיניו של רבי יוחנן, כששמואל פעם שלח לרבי יוחנן מסע של 13 גמלים טעונים בשאלות בדיני טרפות. והשאלות היו כל כך עמוקות, שמהשאלות לבד רבי יוחנן הבין ששמואל הוא ענק שבענקים בתורה, ומאותו יום אמר רבי יוחנן, אית לי רב בבבל, יש לי רב בבבל. שמואל, גם אחרי שנפטר מי שמכונה רב, שמואל, יכול מכאן ולהבא להיות רב עבורי. ואז הוא אמר, אני רוצה ללכת לראות את שמואל. לפני שהוא עשה מסע כל כך ארוך מארץ ישראל לבבל, הייתה לו שיטה, מין גורל כזה לדעת, עם רצון השם שהוא ילך או לא, שהוא היה פונה לילד והוא אומר לו, תאמר לי את הפסוק שאתה כרגע לומד. ולפי התשובה הוא היה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה. אז הילד אמר לו, שהוא בדיוק לומד עכשיו פסוק, שמואל מת, בספר שמואל. אמר רבי יוחנן, כנראה ששמואל הסתלק לבית עולמו, אין לי מה לרדת לבבל. והגמרא מסיימת שם במסכת חולין ואומרת שזה לא האמת. באמת שמואל עוד האריך ימים, אלא שמשמיים לא רצו להטריח את רבי יוחנן לרדת לבבל כדי לפגוש את שמואל, אז לכן רמזו לו שלא ירד לקבל את פניו של שמואל. שואל הגאות יעבץ, נמצא אם כן שרבי יוחנן מעולם לא פגש את שמואל. אז איך הוא שאל אותו שאלה, באמיני רבי יוחנן משמואל? אז הסבר אחד אומר הגאות יעבץ, שהוא שלח לו מכתב, לכבוד רבינו שבבבל, אפשר להוסיף. הוא שאל אותו את השאלה הבאה, האם יש דיני אבלות בשבת, או שאין דיני אבלות בשבת? שמואל ענה לו, אמר לי, אין דיני אבלות בשבת. מאוד מעניין שארבע שורות לפני סוף העמוד, רואים שרבי יוחנן בעצמו לא קיבל את התשובה הזאת של שמואל, כי הוא אומר, דברים שבצנעה נוהג אבלות בשבת. אז לכן יש מבארים ומקיימים גרסה שמובאת בכמה מהכתבי יד שלא רבי יוחנן שאל את השאלה הזאת משמואל, אלא חכם בשם מר יוחני. הוא שאל את השאלה הזאת משמואל. בכל אופן, לפי דעתו של שמואל, אין דיני אבלות בשבת. מספרת הגמרא, יתווי רבנן כמי דרב פאפה. חכמי ישראל ישבו לפני רב פאפה, וכאמרי משמי דשמואל, אמרו אמרה בשם שמואל, אבל ששימש מיטתו בימי אבלו, חייב מיטה. אמר לו רב פאפה, יש לי שלוש הערות על מה שאמרתם. הערה ראשונה, אמרתם חייב מיטה? לא. אסור, התמר, לא חייב מיטה. דבר שני, אמרתם את זה בשם שמואל? לא, זה לא נכון. ומשמי דרבי יוחנן התמר. כי שמואל מתיר תשמיש המיטה, ורבי יוחנן הוא זה שאוסר. כמו שאמרנו, שארבע שורות לפני סוף העמוד, כתוב שדברים שבצנעה אפילו, סובר רבי יוחנן, שאפילו בשבת נוהג דיני אבלות. והערה שלישית, ואיש, מי הלכו משמי די שמואל? אם אתם בטוחים ששמעתם אמרה בשם שמואל, כנראה שהאמרה היא אמרה אחרת. אך איש מי הלכו, זה מה ששמעתם. אמר רב תחליפה בר אבימי, אמר בשם שמואל. את האמרה הבאה, אבל שלא פרה, הכוונה שלא גידל שיער ארוך בימי אבלו, ושלא פירם, הוא לא קיים מצוות קריאה לקרוע את בגדיו, הוא חייב מיטה, שנאמר אחרי הסתלקותם של נדב ואביהו בני אהרון, אמר הקדוש ברוך הוא, שימסרו לאחיהם אלעזר ואיתמר, ראשיכם אל תפרעו, אפילו שהם אבלים שלא יגדלו פרע את שיער ראשם, ובגדיכם לא תפרומו, אפילו שהם אבלים שלא יקראו את בגדיהם, ולא תמותו וגומר. אז אמנם שם הפסוק מדבר להפך, שהם מחמת הכהונה שבהם, ומחמת המציאות המיוחדת שבה הם היו ביום הקמת המשכן, במדבר, שנה אחרי יציאת מצרים, נאמרה להם הוראת שעה, הוראת יחיד, לא לקיים איסור תספורת וקריאה. לא, ואם הם כן יגדלו שיער, או שהם יקראו את בגדיהם, הם יהיו חייבים מיטה. ואנחנו רוצים ללמוד את ההפך, שהאבל חייב לגדל פרע, וחייב לקרוע את בגדיו. אבל בכל אופן יש כאן איזשהו סמך מהפסוק הזה. דורשים, האחר שלא פרע ושלא פירם, חייב מיטה. אמר רב פרם בר פאפה, תנה, למדנו במסכת שנקראת מסכת סמכות, שמכונה אבל רבתי. אבל אסור לשמש מיטתו בימי אבלו. מספרת הגמרא ומעשה באחד, ששימש מיטתו בימי אבלו, ושמטו חזירים את גוויתו, בהסבר הראשון כותב רש"י, שמטו את כל גופו. אמר שמואל, דיני האבלות שהסימן שלהם זה האותיות פי, חט וזיין. שזה ראשי תיבות פי, פריעת הראש, חט, חזרת קרע, תכף נראה, זין, זקיפת המיטה, שאת ענייני האבלות האלה, שנרחיב בהם בעזרת השם תכף, הדינים האלה נוהגים בימות החול, חובה להימנע מהם, ולא לקיים את שלושת הדברים האלה, את שלוש דיני האבלות האלה בשבת. ודיני האבלות שהם ראשי תיבות נון תף רש, נעילת הסנדל, תף זה תשמיש, רש רחיצת ידיים ורגליים, רשות, מותר להימנע מהם בשבת. עכשיו נפרט את השש הלכות שעליהם דיברנו. שלוש הלכות שאסור לנהוג את הדברים האלה, את דיני העבדות האלה בשבת. הדבר הראשון היה פריעת הראש. מה זה פריעת הראש? אז הפירוש הפשוט, לגדל שיער, פרה, שאסור לגלח את השיערות בימי אבלו. אז מה תאמר, שבשבת מותר לו לגלח את שיערו בימי השבעה? בוודאי שלא. אלא פריעת הראש, הכוונה שבימי האבלות היו נוהגים בזמנם שהאבל שם, כמו אלה ששמים את הטלית על הראש, היו שמים איזשהו סודר על הראש, סודר פשוט כזה, לא סודר חשוב, ועם הקצה שלו, שמשתפל ללמטה, היו מרימים אותו על הכתף, והיו מכסים איתו את הפה ואת קצה האף. אז את זה צריך להימנע מלעשות בשבת. פריעת הראש. חייבים להוריד את אותו בגד. דבר שני, זה עוד חטא מהסימן פחז, חזרת קרע לאחוריו. כשהוא עושה מצוות קריאה בימי השבעה, הוא קורע את בגדיו. אז בשבת יכול להחליף בגד אחר, אבל אם אין לו בגד אחר, אז הוא צריך לשים את הקרע שהוא קרא, להפוך אותו לאחוריו, כדי שזה לא יהיה ניכר שהבגדים שלו קרועים. והדבר השלישי, זקיפת המיטה. בימי השבעה היו נוהגים בזמנם להפוך את המיטה. היום לא נוהגים את זה. אבל בכל אופן, אז כשנהגו, כשהיה מגיע שבת, היו צריכים לזקוף שוב את המיטה. הדברים האלה הם חובה. כי אם הוא לא יעשה אותם וינהג אבלות בשבת בשלושה דברים האלה, זה נקרא אבלות בפרהסיה. ולכן אסור לו לנהוג בשלושת ההנהגות האלה כאבל בשבת. לעומת זאת, אחרי זה היה את הסימן נון תף ריש. הראשון מהם נון נעילת הסנדל. לא לנעול נעליים מאור. ותף זה תשמיש המיטה. ריש, רחיצת ידיים ורגליים בחמין, ערבית בערב שבת, שזה אסור לאבל, רשות. הוא יכול גם לנהוג עם ענייני האבלות האלה בשבת, אם הוא רוצה. לא ניכר כאן שהוא נוהג אבלות בשבת. ורב אמר, אף פריעת הראש רשות. הוא יכול גם ללבוש את אותו בגד על הראש שהאבלים היו לובשים, אפילו בשבת. הוא לא חייב להימנע מזה. אבל שמואל סובר שפריעת הראש אסור. אסור ללבוש את הבגד המיוחד של האבל על הראש בשבת. שואלת הגמרא, מה זה שונה מנעילת הסנדל? למה לנעול, לא לנעול סנדל מאור בשבת? סובר שמואל שמותר. זה לא מוכח כל כך אבלות בפרסיה בשבת. אז לפי שמואל, ושמואל, מה ישנה נעילת הסנדל דרשות שמותר לו להימנע מנעילת מנעלי אור בשבת? דלאו כולי אלמא עבידי דסיימי מסנהיו, כי לא כולם נועלים נעליים מאור, אז אם הוא לא ינעל נעלי אור בשבת לא ניכר שהוא נוהג אבלות. פריעת הראש נמי, גם לעניין זה נאמר, לאו כולי אלמא עבידי דמגל רישיו, לא כולם מגלים את ראשם, אלא יש כאלה בשבת שלוקחים, לובשים את הסודר הזה גם אם הם לא אבלים. אז למה שלא יוכל ללכת עם הסודר הזה בשבת? הרי זה לא אבלות בפרסיה. עונה הגמרא, שמואל את העמי דאמר שני דברים. דבר ראשון, את המצוות קריאה צריך לעשות בזמן חימום. אבל כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע. בשעת מיטה, אז צריך לקיים מצוות קריאה. כי זה תחילת הצער. והדבר השני, מה שנוגע לענייננו, מה הכוונה פריעת הראש? נכון שאנשים נוהגים לחסות את ראשם גם בשבת, וזה לא ניכר שהבן אדם הזה עושה אבלות, אבל לפי שמואל, איך מכסים את הראש? שמואל לטעמי שהוא אומר, וכל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים, כמו שהישמעאלים מכסים את ראשם, אינה עטיפה. איך עוטפים הישמעאלים את ראשם עם אותו סודר? מחווה רב נחמן, רב נחמן היה מראה עד גובי דדיקנה, עד הגומות של הזקן, כותב רשי, שמתחת לפיו. גומות שבלחי למטה מפיו. מסבירים במפרשים שהעטיפה שהיו נוהגים בזמנם אבלים לעטוף את ראשם, הם היו מכסים את ראשם עם אותו בגד, ועם שולי הבגד שאומרות להשתפל כלפי מטה, היו מרימים אותם על הכתף ומכסים את הפה ואת הקצה של האף. וכך רק העיניים היו נראות, כמו עטיפת ישמעאלים. זה סוג של עיטוף שרק אבלים היו נוהגים בו. אבל מה שהרבה אנשים נוהגים לעטוף את ראשם, הם לא נוהגים לעטוף את ראשם עד כדי כך, לחסות את פניהם כל כך. אז אם אדם ילך בצורה כזאת בשבת, ניכר עליו שהוא נוהג אבלות בשבת. ועל זה אומר שמואל שאסור. לעומת זאת נעילת הסנדל, הרבה אנשים לא נועלים סנדל בשבת. על כל פנים לא מאור. לכן זה לא כל כך ניכר שהוא נוהג אבלות. אמר רבי יעקב, אמר בשם רבי יוחנן, לא שנו. מה שהאבל אסור לו לחסות את ראשו בשבת, אלא שגם אין לו מנעלים ברגליו, אז ממש ניכר שהוא אבל. הוא גם הולך בלי נעליים מאור, וגם מכסה את ראשו כמו אבל, אסור. אבל אם יש לו מנעלים ברגליו, אז כבר רואים שהוא לא אבל, כי אם הוא היה אבל, איך הוא לובש נעליים מאור? מנעליו מוכיחים עליו, ואז מותר לו גם לחסות את ראשו. שמואל אמר שני דברים. דבר ראשון, כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע. הדבר השני, הסברנו, כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה. אבל הדבר הראשון שהוא אמר, כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע? אני אספר לך סיפור שהיה עם שמואל עצמו, שנוגע גם כן לסיפור שבו פתחנו את השיעור. ואמרו לי לשמואל, שמעת את הבשורה המרה שקרה? נח נפשי דרב, רב נפטר. אנחנו סיפרנו שמיד לאחר מכן שמואל הנהיג את בני בבל, את בני הגולה, ואז רבי יוחנן התחיל לשלוח לו לכבוד רבינו, לכבוד חברינו שבבבל. בכל אופן, באותו זמן, כשהודיעו לו את הבשורה הקשה הזאת, אז שמואל כל כך היה בצער, קרא עלי תריסר מני, 12 בגדים הוא קרא. ושמואל אמר, אזל גברא רבה, הסתלק לבית עולמו, אדם גדול, דאבה מסתפינה מיני, הייתי פוחד מהקושיות שלו, מגאונותו. וכן, כשאמרו לי לרבי יוחנן, נח נפשי דרבי חנינה, כשהודיעו לרבי יוחנן על הסתלקותו של רבי חנינה, קרא עלי, תלייסר איצטלי מלטה. זאת אומרת, הוא קרא עליו 13 מעילי משי, יקרים מאוד. רבי יוחנן אמר, אזל גברא רבה, גברא דבא מסתפינה מיני. הסתלק לבית עולמו האדם שפחדתי ממנו. בכל אופן, הקריאה הזאת לא הייתה בשעת חימום, בשעת מיטה. אתה רואה שעדיין זה נקרא קריאה. מתרצת הגמרא, שני רבנן, חכמי ישראל זה שונה משאר אנשים. דכיוון דכל שעתה מדכרי שמעתיו. מכיוון שבכל שעה מזכירים את השמועות שהם לימדו. כשעת חימום דמי. זה נחשב כמו כל פעם מחדש כשמזכירים שמועות של אותם חכמי ישראל ונזכרים שהם לא נמצאים בעולם הזה. זה צער כנראה כל כך גדול, כמו באותו רגע של הפטירה ממש. שואלת הגמרא, אמר לי רבין בר עדה לרבה. אמר תלמידך רב אמרם, תלמידך, תלמיד של רבה היה רב אמרם, הוא אמר ברייתא מפורשת. תניה, אבל כל שבעת ימי האבלות, הקרע שהוא קרא, צריך להיות לפניו, קוראו לפניו. וגם אם הוא בא להחליף בגד לבגד אחר, בימות החול, מחליף וקורע. כבר אתה רואה שקוראים אפילו שלא בשעת חימום, כל פעם כשהוא מחליף בגד הוא קורע. בשבת קוראו לאחוריו, הוא יכול לסובב לאחור את הקריאה, ואם הוא בא להחליף לבגד אחר, מחליף ואינו קורע. בכל אופן, זה שאם הוא בא להחליף בגד בימות החול, הוא קורע את אותו בגד, אתה רואה מפורש שאפילו קריאה שלא בשעת חימום נקראת קריאה. עונה הגמרא, כי תניא היא הברייתא הזאת, שכשהוא מחליף בגד הוא עושה קריאה פעם נוספת, בכבוד אביו ואמו. שהקריאה עליהם זה לא בדווקא בשביל מצוות קריאה, אלא בשביל מצוות כיבוד אב ואם. ועליהם קוראים גם שלא בשעת חימום. אבל אבל על שאר קרובים לא קורא אלא בשעת חימום. מסתפקת הגמרא. אותן קראין שאדם קרא את בגדיו בגלל האבלות, מתאחין או אין מתאחין? האם אפשר לחבר אותם או אי אפשר? פליגי בה, נחלקו בזה, אבוה דרב אושעיה ובר כפרה. אחד מהם אמר אין מתאחין, ואחד מהם אמר מתאחין. אז יש כאן את אביו של רב אושעיה ובר כפרה, ששניהם יש ביניהם ויכוח, אנחנו רק לא יודעים מה כל אחד מביניהם אמר. עכשיו, אנחנו יודעים שרב הושעיה אמר אין מתאחין. עכשיו, יש לנו ספק, אולי הוא שמע את זה מאביו, ואז יש לנו תשובה לשאלה, מי מבין החכמים אמר אין מתאחין. תסתיים דאבוה דרב הושעיה דאמר אין מתאחין, דהרי בנו רב הושעיה אמר רב הושעיה אין מתאחין. ממי הוא שמע את זה? ממן שמיע לי? כנראה לאו מאבוה וכי לא מאביו, אז כנראה שאביו של רב הושעיה הוא זה שסובר שהקראים לא מתאחים. דוחה הגמרא לא, כי הרי אותו רב הושעיה היה בנו של אבוה דרב הושעיה כמובן, והוא היה תלמידו של בר כפרה. אז יכול להיות שהוא שמע את זה מבר כפרה רבי ישמיע לי. אז עדיין הספק נשאר מי בעל השמועה שסובר שהקראים לא מתאחים, ומי זה שסובר שהקראים כן מתאחים. אמר רבה, לגבי דיני אבלות בשבת, אבל מטייל בשבת באותה אונקלי, באותה חלוק שהוא קרא בקריאה, אבל בתנאי שזה בתוך ביתו, כי זה בצנאה, ומותר לנהוג אבלות בצנאה בשבת. מספרת הגמרא, אביי אשכחי לרב יוסף, הוא מצא את רבו רב יוסף, דפריס לי סודרה הרישי, שהוא היה עטוף בראשו עם סודר כמנהג אבלים, ואזיל ואתי היה הולך וחוזר בתוך ביתי. אמר לי, אז אביי שאל אותו, כבוד הרב, לאו סבר למר וכי הרב לא סובר, אין אבלות בשבת. אמר לי, אז הוא אומר לו בחזרה, אחי אמר מי? רבי יוחנן, שאיתו פתחנו את השיעור היום בתחילת העמוד, שהוא שאל את שמואל, האם יש אבלות בשבת או אין אבלות בשבת. רבי יוחנן אמר, דברים שבצינה, האבל נוהג בהם אפילו בשבת. ולכן מותר להסתובב בבית עם אותו סודר שהוא עטוף בו כדרך האבלים, כי זה בצינה, זה בתוך ביתו. במשנה למדנו את המעלה הגדולה שיש בימים טובים, שאם באמצע ימי האבלות חל יום טוב, האבלות מתבטלת. לא צריך לנהוג יותר אבלות. איזה יום טוב מבטל את האבלות? רבי אליעזר אומר, כל זמן שבית המקדש קיים, גם פסח, גם סוכות וגם חג השבועות מבטל את האבלות. אבל מי שחרב בית המקדש, חג השבועות, עצרת, דינה כשבת וכולי. שאם חל חג השבועות באמצע ימי האבלות, הוא לא מבטל את ימי האבלות. אלא מונים אותו כהמשך ימי השבעה, ואחרי עצרת ממשיכים את השבעה. רבן גמליאל אומר, ראש השנה ויום הכיפורים, אפילו הם דינם כמו רגלים, כמו חג הפסח וחג הסוכות, וכל שכן חג השבועות ודאי. זאת אומרת, בין פסח, בין שבועות, בין סוכות, בין ראש השנה ובין יום הכיפורים, אם הם חלים באמצע ימי האבלות, מבטלים את שבעת ימי האבלות. וחכמים אומרים, ודאי, חג הפסח, חג סוכות, ודאי מבטלים את האבלות. אבל לעניין שבועות, ראש שנה ויום כיפורים, אז ככה, שבועות מבטל את האבלות, ראש שנה ויום הכיפורים לא מבטלים. כמו מי ההלכה? כמו מי ההלכה? אמר, מי אמר? רב גידל בר מנשיה אמר בשם שמואל, תכף נראה שיש כאלה אומרים פסק הלכה אחר בשמו. בכל אופן הוא אומר, בוויכוח הזה הלכה כמו רבן גמליאל, שכל הימים טובים, בין אם זה חג הפסח, בוודאי, אבל אפילו חג השבועות, ואפילו ראש השנה ויום הכיפורים, ובוודאי חג הסוכות, כל אחד מהם, אם באמצע ימי האבלות, שבעת ימי האבלות חל, היום טוב הזה מבטל את האבלות. ויקדמת נעילה עד הרב גידל בר מנשיה, אהה, יש כאלה שמביאים את הפסק ההלכה שלו, על הברייתא הבאה. הברייתא הזאת מדברת על דבר כואב מאוד, על שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, אנחנו וכל משפחתנו, וכל אלה שאנחנו מוכרים אותם, וכל עם ישראל. אבל אם חלילה נולד תינוק, והוא סיים את התיקון שלו מאוד מהר, אז אם זה היה תוך פחות מ-30 יום, מהיום שהוא נולד, הוא נפטר מן העולם, אז כל 30 יום, תינוק, אם הוא נפטר, 30 יום, בתוך 30 יום מאז שהוא נולד, לא קוברים אותו במיטה, לא עושים לו לוויה במיטה, כמו שרגילים לעשות לכל נפטר, אלא יוצא בחק, לוקחים אותו בזרועות וקוברים אותו. ולא צריך אפילו מניין, ונקבר באישה אחת ושני אנשים. אבל בגלל שאסור לאיש להתייחד עם שני נשים, אז לא יקבר באיש אחד או שתי נשים. אבא שאול אומר, אפשר לקבור אותו אף באיש אחד או שתי נשים, ולא חוששים לאיחוד בגלל שהם טרודים באבל. וכן, על אחד שנפטר תוך 30 יום מלידתו, אין עומדים עליו בשורה כדי לנחם את האבלים, לעשות שתי שורות לנחם. ואין אומרים עליו, בזמן שנותנים לאבלים פעם ראשונה סעודה, את הברכה שהיו רגילים בעבר לברך ברכת אבלים, שהיו חותמים בה ברוך מנחם אבלים. וכן אין תנחומי אבלים שבעת ימים, לא יושבים שבעה, זה עד 30 יום. אם התינוק נפטר תוך 30 יום מלידתו. אבל אם הוא נפטר מבין 30 יום והלאה, אז הוא יוצא לא במיטה ממש כמו שאר מתים, אלא במה שנקרא דלוסקמה. רש"י על הריף מבאר שזה הכלי שבו הוא נקבר. החידושי הר"ן מפרש שזה איזה מין נסר רחב, אבל זה לא ממש מיטה. רבי יהודה אומר, לא נושאים אותו בדלוסקמה כל כך קטנה הניטלת בכתף של אדם אחד, אלא בדלוסקמה גדולה הניטלת על כתף של שני אנשים, בדרך כבוד, באגפיים. ועליו עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. ואם התינוק הזה כבר היה בן 12 חודש, אז לפי תנא קמא, לא משנה אם הוא נראה גדול או לא, כבר הוא יוצא במיטה רגילה כמו שאר מתים. רבי עקיבא אומר, אפילו אם הוא בן שנה, מתי מוציאים אותו במיטה רגילה? דווקא והוא, עבריו נראים גדולים כמו בן שתיים, הוא נראה גדול כמו בן שנתיים. או שהוא באמת בן שנתיים, ועבריו נראים קטנים כמו בן שנה, אז הוא יוצא במיטה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, היוצא במיטה גדולה, שכמו שאר הנפטרים, שנראית לרבים, אז רבים מצעיבים עליו, הכוונה מצטערים עליו, מרגישים ומצטערים על מותו, ומאדימים פניהם מבכי. ומי שאינו יוצא במיטה, אין רבים מצעיבים עליו. זה לא שהוא מביא דעה נוספת, אלא רק מבאר מה, קורה על ידי שלוקחים את המת במיטה רגילה כמו שאר מתים. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם המת הוא קטן, אבל כבר הוא ניכר לרבים, הוא היה רגיל בין הרבים מחוץ לביתו, הכירו אותו, אז רבים מתעסקים עמו, אבל אם אינו ניכר לרבים, אין רבים מתעסקים עמו. ומה אין בהספד? מאיזה גיל צריך כבר להספיד? אם הוא נפעים, שלא נזכה לבדל לחיים טובים, את הקטנים. רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר, תלוי. בני עניים שמתו, יש לעניים צער גדול, כי אין להם במה להתנחם. אז כבר מבני שלוש. בני עשירים שמתו, שלפחות מתנחמים בממונם, אז מבני חמש מצווה להספיד. רבי יהודה אומר משמו של רבי ישמעאל, עניים, בני עניים מספידים מבני חמש, ובני עשירים מספידים מבני שש, ובני זקנים, גם אם הם עשירים, מכיוון שהם לא מאמינים שיהיה להם עוד ילדים, אז הם כמו בני עניים, כי הבנים שלהם חביבים עליהם כמו בני עניים. אמר רב גידל בר מנשה, אמר בשם רב, הלכה כרבי יהודה, שאמר משום רבי ישמעאל. אז יש כאלה הביאו את דבריו של רב גידל בר מנשה על ההלכה הזאת. בכל אופן, פתחנו ואמרנו את דברי המשנה, שאומרת שהרגל, החג, אם באמצע ימי אבלות חל חג, הוא מבטל את השבעה. בנוסף, המשנה אומרת שאם התחיל, אם כבר הסתיימו ימי השבעה והתחילו את האבלות של ימי השלושים, אז אם חל הרגל באמצע ימי השלושים, הרגל מבטל את האבלות של ימי השלושים. מספרת הגמרא, דרש רב ענני בר ששון, את הדרשה הזאת הוא דרש הפיתחא דבי נשיאה בפתחו של בית הנשיא. אם אדם התאבל על אחד מהקרובים יום אחד לפני חג השבועות, לפני עצרת, אז אם כן, מחשיבים לו את אותו יום כמו שהוא ישב שבעה. וחג עצרת מבטל את השבעה, כמו שאמרנו שפוסקים כמו רבן גמליאל, שסובר שחג השבועות מבטל את השבעה גם כן. מחדש רבי ענני בר ששון, ותכף נראה שהחידוש הזה כבר נאמר לפניו, ועצרת, כשעבר יום אחד חג השבועות, היום הזה נחשב כמו שבעה ימים. חג השבועות נחשב כמו שבעה ימים. למה? כי בזמן שבית המקדש קיים, הרי בכל אחד מהשלושה רגלים צריך להביא קורבנות, כמו שמבואר בהרחבה במסכת חגיגה, קורבנות הרגלים. אם אדם לא הביא את הקורבנות ביום טוב הראשון, אז בדרך כלל הוא מביא בימי חול המועד, אבל כידוע לכולם בחג השבועות אין ימי חול המועד, אבל יש את שבעת ימי ההשלמה, הוא יכול להביא בשישה ימים של אחרי חג השבועות. אם כן, יוצא שחג השבועות בזמן שאין בית מקדש, ביום אחד מקופל שבעה ימים, הוא נחשב על פי ההלכה, הוא גם נפסק להלכה בשולחן ערוך. חג השבועות נחשב כמו שבעה ימים, יום אחד שהוא חשוב כמו שבעה ימים, זה דבר נפלא. פלאי פלאים, על פי ההלכה פשוטה. אז אם כן, ערב חג השבועות, החשבנו לו אותו כמו שבעה ימים, כי חג השבועות מבטל את השבעה. אז ערב חג השבועות היה שבעה ימים. וחג השבועות בעצמו מחשבים אותו גם כן כמו שבעה ימים. אז כבר יש לנו 14 יום, תוך יום וקצת. דיינו, יכול להיות שהתחילו את האבלות ממש רגע אחד לפני חג השבועות, ונהגו אבלות, אז הרגע הזה נחשב כמו שבעה ימים, חג השבועות נחשב גם כן כמו שבעה ימים, אז זה יכול להיות תוך קצת יותר מיום שאנחנו מחשבים על פי ההלכה כמו שבועיים. פלאי פלאים. הרי כאן הוא כבר מנה 14 יום, מימי השלושים. אז הוא צריך למנות מכאן ולהבא עוד 16 יום בסך הכל לימי השלושים. ההלכה הזאת באמת נפסקה. רק מה? כששמע רבי עמי את הדרשה שענני בר ששון אומר את זה, רבי ענני בר ששון אומר את זה בשם עצמו, והקפיד על זה. אמר, אתו דידי הוא וכי זה הלכה שלו? הרי דרבי אלעזר אמר בשם רבי הושעיה היא. זה הרי בעצם יוצא מתוך הדין שאמר רבי אלעזר בשם רבי הושעיה. מביאה הגמרא דבר דומה לזה. גם דרש רבי יצחק נפחא, הקילאה בשער הבית דריש גלותה של ראש הגולה. הוא אמר, אותה הלכה. אדם שהתאבל יום אחד לפני עצרת, ואמרנו בדף חף עמוד א', אפילו רגע אחד לפני עצרת, לפני חג שבועות, אז זה נחשב כמו כל ימי השבעה. אז הרגע הזה נחשב לו כמו שבעה ימים. וחג עצרת הוא נחשב גם כן כמו שבעה ימים. הרי כאן 14 יום למניין 30. שמע רב ששת, שרבי יצחק נפחא אומר את זה בשם עצמו, והקפד, הוא אמר, מה פירוש? עתו דידי הוא וכי זה דרשה שלו? זה רבי אלעזר שאמר בשם רבי יושעיה. איפה הדרשה שאמר רבי אלעזר בשם רבי יושעיה? דאמר רבי אלעזר מה בשם רבי יושעיה? מניין לעצרת. מניין אנחנו למדים שחג השבועות, יש הרי קורבנות מיוחדים שצריך להביא בכל חג. אם הוא לא הספיק להביא את הקורבנות ביום טוב, שיש לה תשלומים כל שבעה, כל שבעת ימי חג השבועות, יום טוב ראשון ועוד שישה ימים שלאחר מכן. שנאמר, בחג המצות, שהוא של שבעה ימים, ובחג השבועות, יש היקש ביניהם. מה חג המצות, חג הפסח הוא שבעה ימים? אז אם אדם לא הביא את הקורבנות של היום טוב, ביום טוב הראשון של פסח, יש לה תשלומים להביא את הקורבנות כל שבעה, עד שביעי של פסח. אף חג השבועות, אפילו שהוא יום טוב של יום אחד, יש לה תשלומים כל שבעה. רואים אם כן שחג השבועות הוא יום שנחשב כשבעה ימים. פילי פליים. מספרת הגמרא עד ברי רב פאפה. רב פאפה התלווה לרב אביה סבא ודרש. אם אדם ישב באבלות יום אחד לפני ראש השנה, אז אם כן, כשמגיע ראש השנה, אנחנו פוסקים כמו רבן גמליאל, שהוא מבטל את האבלות, אז זה נחשב כמו שהוא כבר ישב שבעה. וראש השנה בעצמו, חידוש, נחשב גם כן כמו שבעה ימים. יש מפרשים, מכיוון שהקישו את כל המועדים זה לזה, אלה מועדי השם, שכל הימים טובים זה, יש היקש ביניהם. אז כמו שחג השבועות, אנחנו מחשיבים אותו כמו שבעה ימים, והרי חג הסוכות וחג הפסח זה גם כן שבעה ימים. חג סוכות, יש אחרי זה את שמיני עצרת שהוא רגע בפני עצמו, אבל הוא בעצמו יש לו שבעה ימים. אז גם ראש השנה ויום הכיפורים נחשבים כשבעה ימים. ככה יש מבארים. בכל אופן, זה לא כל כך נוגע הלכה למעשה כמו שמיד נסביר, אבל הוא אומר, ראש השנה נחשב גם כן כמו שבעה ימים. הרי כאן 14 יום למניין השלושים. אם כן, אם אדם התחיל לשבת שבעה כמה רגעים לפני ראש השנה, כשמגיע ראש השנה הוא קם מהשבעה, אין יותר שבעה. מה אם ימי השלושים? אז מה תגיד שהוא כבר מנה 14 יום כמו שחידש כאן רב פאפה? בוא נמנה, מה יש אחרי ראש השנה? יום הכיפורים. הרי כשמגיע יום הכיפורים, מכיוון שאותו אדם שהוא עכשיו באמצע השלושים, כשמגיע יום הכיפורים, יום הכיפורים מבטל לו את השלושים. כי הרי יום טוב שחל באמצע ימי השבעה מבטל את השבעה, ואם הוא חל באמצע ימי השלושים הוא מבטל את השלושים. אז אם כן, לא כל כך יוצא הלכה למעשה בזה שראש השנה נחשב כמו שבעה ימים. כי בכל מקרה יש לכם כן יום הכיפורים שמבטל את השלושים, כמו שנמצא בשולחן ערוך. אמר אבינה, אילכך, לפי החשבון הזה, אם אדם התחיל לשבת שבעה יום אחד לפני חג הסוכות, לפני החג, שחג הסוכות הוא של שבעה ימים, והרי הוא ישב שבעה לפני חג הסוכות, וכשמגיע חג הסוכות זה מבטא לו את השבעה, אז אנחנו מחשיבים את מה שהוא ישב לפני חג הסוכות כמו שבעה, כמו שבעה ימים, וחג הסוכות עצמו הוא של שבעה ימים, אז יש לנו כבר 14 יום, ובסוף חג הסוכות, יש את שמיני עצרת, שהוא גם כמו כל הימים טובים, והוא נחשב כמו שבעה ימים. אז אם כן, ושמיני שלו, שהוא רגע לפני עצמו, הוא עוד שבעה ימים. אז יש את שבעה ימי האבלות, שרגע אחד לפני הסוכות כבר החשבנו אותו כמו שבעה, וימי חג הסוכות שזה שבעה ימים, ועוד שמיני עצרת שהוא נחשב גם כן כמו שבעה ימים, אז זה 3 כפול 7 זה 21 יום. הרי כאן 21 יום, אז נשאר לו עוד 9 ימים, סך הכל, לימי ה-30 שהוא צריך להשלים. מספרת הגמרא רבינה יקלה לסורה דה פרט, הוא הזדמן לעיר סורה שיושבת על גדות נהר פרט. אמר לי רב חביבה מסורה דה פרט לרבינה, אמר מר, וכי כבוד הרב אמר שאם אדם התחיל לשבת שבעה יום אחד, או אפילו רגע אחד, לפני ראש השנה, אז אם כן, כשמגיע ראש השנה, זה מבטל לו את ימי השבעה. וכשמגיע ראש השנה, הוא נחשב בעצמו כמו 7 ימים, הרי כאן 14 יום. אמר לי רבינה, אני רק אמרתי, מסתברא כרבן גמליאל ודאמינא, שמסתבר הלכה כמו רבן גמליאל, שראש השנה זה גם כן נחשב יום טוב. ולכן הוא מבטל את 7. ומי ששמע שכך אמרתי, יוסיף שזה נחשב כמו 7 ימים. אבל אני לא אמרתי את זה. כמו שכבר ביארנו, אין לזה כל כך משמעות לשאלה הזאת, לכאורה, מכיוון שנאמר אדם התחיל את 7 לפני ראש השנה, אז ראש השנה בוודאי מבטא לו את 7. בסדר, אז הוא מתחיל את ימי ה-30, נאמר שהוא מתחיל את ימי ה-30 כסדרם אחרי ראש השנה, נאמר שראש השנה זה לא נחשב כמו 7 ימים, נאמר, הרי מתי הסתיימו לו, אם ראש השנה היה של 7 ימים, אז עכשיו יש לו 14 יום, הוא צריך למנות עוד 16 יום, בסדר, הוא מונה בסך הכל עוד כמה ימים, של 10 ימי תשובה, מגיע יום הכיפורים, שבזה כולם מודים שהוא נחשב רגל, שהוא מבטל את 30. אז בכל מקרה, הימי ה-30 הסתיימו, הסתיימו ביום הכיפורים, אז בין אם אנחנו מחשיבים את ראש השנה כ-7 ימים, ובין אם לא, בכל מקרה, יום הכיפורים מבטל את ימי ה-30. עד כאן דף כ"ד.